אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
פרופסור טליה אלדר גבע, מנהלת היחידה לאנדוקרינולוגיה וגנטיקה של הפוריות במרכז הרפואי שערי צדק, ועד לפני כמה שבועות יושב ראש האגודה הישראלית לחקר הפוריות.
בוקר טוב.
ועשית את התפקיד הזה 3 שנים.
נכון.
אז יש לך פרספקטיבה של לא רק של תפקיד שלך בשערי צדק, אלא תמונת מצב כללית של ישראל בתחום הזה ובכלל.
נכון.
תגדירי לנו מהי פוריות.
פוריות, ובכוונה אנחנו קוראים לזה פוריות ולא פריון, זאת היכולת להתרבות. פוריות מוגדרת כיכולת של יצורים חיים להעמיד דור המשך.
כלומר, זו היכולת להיכנס להיריון, או שזו היכולת להשלים היריון?
לא, היכולת להעמיד צאצאים. כשאנחנו מדברים על פוריות, וכשאנחנו עושים טיפולי פוריות, המטרה היא ללדת ילד חי, ובריא כמובן. לא מטרה להיכנס להיריון, כי אישה שיש לה הפלה בסופו של דבר, לא הצליחה בטיפול. תמיד האנד פוינט, מה שאנחנו רוצים להשיג, וגם כל החישובים שלנו של שיקולי, של שיעורי הצלחה, ומתי אנחנו עושים טוב, מתי אנחנו עושים פחות טוב. היריון, אני גם אומרת למטופלות שלי, היריון זה לא מטרה, היריון זה אמצעי. המטרה היא שתציע הביתה עם ילד.
עם ילד הביתה. מה קובע את מידת הפוריות? נתחיל בנשים.
כמובן. כי כאן גם עיקר הבעיה. לא סתם לדלי ופיקאסו, היו ילדים גם בגיל 90, ומאז שרה עימנו לא שמענו על מקרים כאלה. אישה נולדת עם כל הביציות שיהיו לה כל ימי חייה. לא נוצרות ביציות חדשות. ולאישה יש וסת, מחזור וסת, כל עוד יש לה ביציות. ולכן באמת בממוצע וסת נגמר, המנופאוז בסביבות גיל 50-51. אבל הביציות הולכות ומתמעטות, וגם הולכות ויורדות באיכות שלהם. מה זאת אומרת יורדות
שלהם.
באיכות שלהם? אם את בת 40, הביציות שלך בת 40.5. אם את בת 45, הביציות שלך 45.5, כי הם נוצרו בזמן היותך עוברית, כן. בבטן אימך. והם נחשפו לכל מה שאת נחשף, ולכל מה שהעולם נחשף בשנים האלה. ומה זאת אומרת איכות הביציות יורדת? קודם כל יש שם יותר הפרעות כרומוזומליות, כמו שכולנו יודעים, בגיל יותר מבוגר של נשים יש יותר סיכון לתסמונת דאון, יש יותר סיכון להפלות וכו'. כך שהביציות יורדות גם במספרן וגם באיכות. חותן. ולכן ככל שאישה יותר מבוגרת, וזה הפקטור הכי חשוב שקובע את הפוריות, הסיכוי שלה להירות וללדת הולך וקטן, גם להירות קטן, גם שיעור ההפלות עולה. ואנחנו מדברים על משהו משמעותי מסביבות גיל בערך 33-34 בממוצע, כבר אז מתחילה בהדרגה לאט לאט לרדת הפוריות, ובצורה יותר משמעותית ויותר מהירה מעבר לגיל 40-42. אפילו 38 כבר הירידה יותר משמעותית. מה שמאוד חשוב להגיד, כמו בהרבה דברים, ושוב, זה משפט מפתח שאני אומרת למטופלות שלי, אנחנו לא במתמטיקה.
יש חריגים.
אנחנו בביולוגיה. אם במתמטיקה 2 ועוד 2 זה 4, אצלנו בביולוגיה, ברפואה, 2 ועוד 2 זה 4 פלוס מינוס סטנדרט דיווייאשן.
כלומר, לטוב ולרע.
בדיוק.
ה-33 שסימנת עכשיו יכול להיות פחות, הוא גם יכול להיות 43.
נכון מאוד. כך שאחת המטרות שלנו, אחד הדברים בחזון, בחלומות שלי, שאנחנו נוכל להגיד לאישה בגיל 20-25, איפה את עומדת על העקומה מבחינת החוזונים. כל מי שמגדל ילדים יודע שמסתכלים על אחוזונים במשקל, בגובה. גם בפוריות האישה יש אחוזונים. בדיוק כמו שאת אמרת, את בת 25, אבל מה הגיל הביולוגי של השחלות שלך? מתי תיפסק הפוריות שלך? אם אנחנו נוכל להגיד לאישה בגיל 25-30, את באחוזון ככה וככה מבחינת הפוריות, לכן את, כדאי שתדעי שהפוריות שלך עלולה להסתיים בגיל יותר מוקדם, ולך יש עוד הרבה זמן.
אי אפשר לדעת את זה היום בבדיקות דם הורמונליות שיכולות לתת מפה של יכולות האישה מבחינת פוריות?
אז באמת יש לנו יותר ויותר. גם יש לנו כמה וכמה מדדים. עדיין הגיל הוא המדד הכי קובע, אבל בתוך זה יש לנו בדיקות של הורמונים שאנחנו יכולים לבדוק אותם, ושקל לבדוק אותם. אחד ההורמונים הכי חשובים, ויש על זה הרבה מאוד ספרות רפואית שמחזקת את, את זה שזה הורמון שיכול באמת לתת לנו אינפורמציה על, על הרז, מה שנקרא הרזרבה השחלתית, זה הורמון שנקרא האנטימולריאן הורמון, ה-AMH. בדיקה שלו בבדיקת דם פשוטה, בלי קשר לאיזה יום של המחזור, נותנת מידע על באמת כמה ביציות עוד יש
אבל לא איכותן. בשחלה.
נכון, בעיקר את הכמות שלהם.
שזה הקאץ'.
בעיקר את הכמות שלהם. אבל זה פקטור מאוד חשוב, כי אצל רוב אנשים, עדיין רוב, בביולוגיה תמיד יש את יוצא הדופן, אבל עדיין אצל רוב אנשים, הגיל פלוס רמת ה-AMH, פלוס מספר הביציות, נותן איזושהי אינפורמציה חשובה.
אגב, גיל, אני שכחתי לשאול אותך, גם הגיל שבו אישה מקבלת מחזור קובע?
לא רלוונטי.
לא רלוונטי, כלומר, לפחות פעם, לא רלוונטי. האגדה אמרה, ככל שתקבלי יותר מאוחר, יש לך יותר שנות פוריות.
ממש לא. ממש לא. לצערנו הרב, ממש לא.
אגדה, אוקיי, זה לא קרה. מי שבונה זה.
כמו ש... את לא מבזבז... את לא שומרת על ביציות אם את לוקחת גלולות כל הזמן, או נשים שהן בהיריון כל הזמן. באותו גיל הם יסיימו את הפוריות שלהם. חבל שאין פטנטים.
מה בכל זאת?
ויש רק עוד פקטור שאני אענה לך לגבי המדדים שיכולים לתת לנו. פקטור אחד זה באמת בדיקת דם ובדיקות הורמונליות בדם, והפקטור השני הוא אולטרסאונד. יש מדידה שנקראת...
של הרחם?
לא, של השחלות. אנחנו קודם מדברים רק על השחלות, הרזרבה, ביציות שלנו באות מהשחלות. יש מדידה שנקראת מספר הזקיקים הקטנטנים, או antral follicle count באנגלית, AFC, וזה מדד מאוד מאוד מדויק, גם הוא יחד עם בדיקת הדם, לתת לנו אינפורמציה על, על הגיל של השחלות, ככה ששלושת הפקטורים האלה ביחד, יש לנו נורמוגרמות, יש לנו אלגוריתמים, שנותנים לנו אפשרות לנבא גם מה מצבך היום, וגם מה הסיכויים שלך לגבי העתיד.
זו בדיקה שהיית מציעה לאישה בכל גיל לעשות, גם בגיל 25, גם בגיל 35, או רק אם את בגיל 40 ועדיין שוקלת וחושבת שאולי זה אפשרי?
הייתי מאוד רוצה, ואני מאוד במסע ומתן מול משרד הבריאות כל הזמן בדבר הזה, לפחות עד סיום התפקיד כרגע, שזו בדיקה שתיכנס לסל הבריאות. לא כדי להגיד לאישה, שרופא יגיד לאישה, את צריכה להזדרז, היא תעשה עם המידע הזה מה שהיא רוצה, אני לא באה מהמקום על להגיד, רופא שיגיד לאישה מה לעשות, אבל זה מידע שחשוב שיהיה לה, כדי שהיא תתכנן את חייה. היא יכולה היום להקפיא ביציות, היא יכולה להחליט אם היא בזוגיות יותר, היא תמהר יותר לעשות ילדים, היא יכולה להחליט כשהיא בגיל יותר מבוגר, ללכת לכיוונים אחרים של פוריות או של לעשות דברים אחרים בינתיים, היא צריכה להזדרז, היא לא צריכה להזדרז, זה רלוונטי שלה, זה רלוונטי להחליט מה את עושה עם החיים שלה.
ככלל אני חושבת שהיום אולי שווה כהמלצה גורפת לומר לנשים, בין אם מתכננות ילדים, בין אם לאו, בין אם כרגע לא, בין אם פעם אולי כן, כן זוגיות, לא זוגיות, ששווה אולי להקפיא ביציות. כי היום בוודאות יודעים, כמו שאת אמרת, שביציות צעירות הן בהכרח ביציות יותר איכותיות, ויש גם יותר מהן.
זאת שאלה מאוד חשובה. אם נלך על הקו הזה, אז כל אישה בגיל 25 כדאי שתקפיא ביציות.
אולי.
אחד, הקפאת ביציות, בניגוד להקפאת זרע למשל, זה לא קוסטי.
נכון.
בשביל לעבור IVF צריך לקבל זריקות יומיומיות סביבות 10 ימים. שאיבה בהרדמה כללית. נכון שנשים צעירות ובריאות כמו רוב המטופלות שלנו עוברות את הטיפול הזה יחסית בקלות, אבל עדיין, הרדמה כללית עם הסיבוכים הנדירים שלה, אבל קיימים. הפרוצדורה עצמה עם הסיבוכים הנדירים שלה כמו דימום וזיהום ופגיעה באיברים פנימיים, מינימלי, אבל קיים, וצריך לקחת את זה בחשבון.
זאת אומרת לא? עדיין לא?
אני אומרת שהקבוצה, שאם אנחנו נוכל לבדוק מה הרזרבה השחלתית לבחורה בת 25, ולהגיד, את חייבת בגיל 25, לא חייבת, את בגיל 25 תחתדי.
שווה שתשקלי.
שווה שתשקלי. כן. לעומת זה, את, יש לך המון המון ביציות, זה לא דחוף. כי יש כאן גם עוד אלמנט. אחד, אלמנט של האישה, מה כדאי לה לעשות. האלמנט השני הוא גם באיזשהו מה שנקרא cost effectiveness, שיקולי עלות תועלת. רוב הנשים בגיל 25 שיקפיאו ביציות, לא ישתמשו בהם אחר כך. כי הם באיזשהו שלב יעשו ילדים בדרך המקובלת. לעומת זה, אם תקחי את הקבוצה דווקא של הנשים הקצת יותר מבוגרות, בין גיל 32, 34 ל-39, 40, זאת קבוצה ששם צריך להקפיא ביציות, שם כדאי להקפיא ביציות. ושם גם במחקרים שנעשו בעולם, שם זה גם משתלם מבחינת יחסי עלות תועלת גם למבטח, גם למדינה. כאישה שתקפיא ביציות בגיל 34-35, כי היום אין לה זוגיות. דרך אגב, רוב המוחלט, 90% מהנשים שמקפיאות ביציות בארץ, זה לא בגלל שהן עסוקות בקריירה, אלא בגלל שהן עוד לא מצאו את הבן זוג שהן רוצות לעשות איתו ילדים.
ולקחות בחשבון שיש מצב שגם לא ימצאו בהמשך.
נכון, או
שימצאו
עם מאוחר יותר. זאת האוכלוסייה שהיא מועמדת ל... יש גם אינטרס למדינה אולי לממן את זה מתוך שיקולי עלות תועלת של המדינה. כי אם הם לא יקפיאו ביציות, והם ירצו רק בגיל מבוגר יותר להיות אמהות, זה יעלה להן ולמדינה הרבה יותר.
תכף נגיע לטיפולי פודקאות, הפריה, והתהליכים שבעצם מאפשרים אולי בגילאים יותר מאוחרים לנשים להיכנס לרן. אבל עוד קודם אני רוצה לשאול אותך, מה משפיע, ודאי יש הרי גורמים נוספים שמשפיעים על פוריות האישה, מעבר לדברים שמנית כאן, כמו... אני מניחה, אם תעשני פחות, ותשתי פחות אלכוהול, ותאכלי מזון יותר בריא, ותחיי בסביבה יותר בריאה, פחות מתועסת, הסיכוי של החלנייה הוא יותר טוב, נכון?
כן, אבל עדיין הפקטורים, כמו הרבה דברים, הפקטור הכי חשוב, כנראה זה פקטורים גנטיים, שלא את כולם אנחנו מכירים. לדוגמה, כשבאה אל האישה למרפאה, ואני רואה שיש לה רזרבה שחלתית נמוכה, אחת השאלות הראשונות שאני שואלת אותה, באיזה גיל לאמא שלך הפסיקה וסת? זה גנטיקה. יש נשים עם מחלות גנטיות מסוימות, כמו למשל פרמוטציה ל-X שביר, שיש להם רזרבה שחלתית נמוכה, ומחלות גנטיות אחרות. יש רוב הפקטורים הגנטיים שקובעים את הרזרבה השחלתית, אנחנו לא מכירים אותם, אנחנו מכירים חלק קטן מהגנים. נעשה המון מחקר שגם אנחנו משותפים לו בנושא הזה, והעתיד יהיה לא רק הבדיקה של ה-AMH והמדידה של הספירה של הזקיקים מאנטרליים, אלא איזושהי בדיקה גנטית, בדיקת דם, שתיתן גם כל מיני סמנים גנטיים עם איזשהו אלגוריתם שיחשב את הדבר הזה, פלוס הבדיקות דם שהן לא גנטיות, שהן באמת משקפות, הן האנד פוינט, הן משקפות את הסך הכל של התמי השנת, איפה את חיה, אם עברת ניתוח לקריטה חלק מהשחלות, או לציסטות, או יש לך אנדומטריוזיס, או חס וחלילה, את קיבלת טיפול בגלל שיש לך סרטן, או תקבלי טיפול כי יש לך סרטן, או מחלה אוטואימונית, או כל המחלות האלה. אבל הנקודה המרכזית היא דווקא באמת האוכלוסייה הכללית, שבתוך האוכלוסייה הכללית, בגלל כל מיני פקטורים גנטיים ואחרים, יש שונות מאוד גדולה שאנשים לא ערים אליה ולא יודעים אליה. אישה שיש לה מחלה חיסונית, מחלה של נוגדנים עצמיים, היא יודעת. אני מדברת על כמו בדיקת סקר שעושים פאפסמיר. ואם אנשים שלא חושבים שיש להם מחלה, זה הפרינציפ של בדיקת סקר, הוא מופנה לאוכלוסייה הגדולה והוא נותן אינפורמציה.
עדיין יש גם הרבה, אבל נעלמים אני מניחה. כלומר, על פניו, הכל נראה תקין, אין שום סיבה שלא, ופה לא צריך להכניס גם מימד רגשי או נפשי לדבר שנקרא ניסיונות להיכנס להיריון.
אין לי ספק.
שזה גם משפיע.
בוודאי.
זה יכול להיות סטרס, זה יכול להיות פחד, זה יכול להיות טראומה, זה יכול להיות...
אם אנחנו באמת יוצאים עכשיו מהעניין של הרזרבה השחלתית לדברים אחרים, בוודאי. יש, ושוב, זה הצודק, את הנעלם הוא החלק גדול מהדברים, אנחנו לא יודעים גם בצד הגנטי וגם בצד של התוצר הסופי. עד כמה, אני מגדולי המאמינים באלמנט הנפשי, אבל אני לא יודעת לכמת אותו, להגיד בדיוק איפה הוא משפיע, ובעיקר איך הוא משפיע, ועוד יותר חשוב, איך אני יכולה להתמודד עם זה. מה אני אגיד, תרגעי, תלכי לפסיכולוג, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים מה בדיוק הנקודה, ולכן אנחנו גם לא כל כך יודעים לטפל בזה, אנחנו רק בטוחים, אני לפחות שזה מאוד קיים.
ועכשיו נוסיף לזה גם את פוריות הגבר שאמרת, על הנייר, שוב על הנייר, הם יכולים להפיץ את הבשורה אין ספור שנים, והפוריות שלהם נשמרת, ועדיין, גם לגברים יש בעיות של ספירת זרע, של איכות זרע.
נכון, שם הסיפור עוד יותר מוזר אולי, אם תחשבי על זה, העולם עומד מזה שנשים מבייצות פעם בחודש, ביצית אחת בחודש. גבר, כל פעם שהוא מקיים יחסים, מיליונים של זרעונים מסתובבים, למה צריך את כל המיליונים האלה? אנחנו עושות אחת בחודש ומיליונים. כי חלק גדול מהמיליונים האלה, רובם הגדול הם זרעונים לא תקינים.
לא שווים.
לא שווים.
הראשון הזריז, ככה אומרת האגדה, הראשון הזריז המהיר וזה שתופס את הביצית הוא גם השווה ביותר?
כנראה. לדעתי אם הוא השווה ביותר, כי מתוך המיליונים, מן הסתם יש לפחות כמה אלפים שהם שווים, אז התחרות לא קטנה. אבל הראשון שמגיע הוא באמת חוסם את הדרך, יש מנגנון שלא מאפשר לאחרים להיכנס, זה נכון, זה באופן טבעי. אבל עדיין גברים, ההגדרה של תת פוריות הגבר או אי פוריות הגבר, מדברת על זה שיש פחות מ-15 מיליון זרעונים בסיסי בבדיקת זרע, כשפחות מ-40-50 אחוז מהם בתנועה. צריך שרק 4% מכלל הזרעונים ייראו נורמליים, יהיו תקינים. זאת אומרת, שוב, משפט הנפלא של ברוב הגברים הנורמליים, רוב הזרע לא נורמלי. כן. אצל נשים, הסיפור אחר.
ועדיין יש להם יתרון.
זה מנגנון אחר, זה שונות, זה לא יודעת אם זה יתרון, זה איזושהי שונות. מבחינת הגיל, בוודאי שיש להם יתרון. חלק גדול מבעיות הפוריות הן בעיות של גברים, בסביבות 40% מהמקרים שמגיעים להפריה חוץ גופית, זה בגלל בעיות של זרע, לפחות באוכלוסייה הישראלית. ואצל גברים אנחנו מבינים עוד פחות מה המנגנונים.
כי שם זה לא בהכרח גנטי? כי שם אפשר להסתכל על השפעות סביבתיות יותר מאשר השפעות סביבתיות על ביצית?
קודם כל, כי אנחנו יודעים שהרבה פעמים יש משפחה גדולה, ויש אחד שיש לו תת פוריות, או שניים, או ברוב המקרים של אי פוריות בגברים זה לא הולך במשפחות, רוב המקרים. ובגלל שבגברים אנחנו יודעים לטפל, גם כשאנחנו לא מבינים את המנגנון. אנחנו לא יודעים למה יש לו בעיית זרע קשה, אבל אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות כדי שיהיה לו ילד. אולי בגלל זה הרפואה הלכה בכיוון לא נכון, הפוך ממה שהיא הולכת בדרך כלל, והפוך ממה אנחנו מלמדים סטודנטים, תמיד קודם תעשו הבחנה, תבינו את המנגנון של הפגיעה, ואז תטפלו. פוריות הגבר סיפור אחר.
אז פה אין מה להבין, כי אפשר היה לפתור, את אומרת.
אנחנו עושים IVF, עושים מזריקים זרעון לביצית, ו... כרגיל, האישה עושה את הטיפול של ה-IVF, הגבר נותן זרע, ויש לנו ילדים, ואין מספיק מחקר שמתעמק באולי יש שיטות אחרות לטפל בגברים, כדי שלא נצטרך להגיע ל-IVF. אנחנו לא מספיק יודעים על זה.
אני רק אומר, למי שמצטרף אלינו עכשיו, מצטרפת, בהקשר הזה שווה להדגיש, שאנחנו בשיחה עם פרופסור טליה אלדר גבע, והיא מומחית לפוריות, ואנחנו מדברים בין היתר גם על פוריות, אבל גם על טיפולים שיכולים לסייע לפוריות ולכניסה וסיום. הריון תקין. באיזה שלב שווה כבר לשקול טיפולי הפריה? לאישה שלא מצליחה להיכנס להיריון ונורא רוצה ילד.
דווקא בטיפולי הפריה כן חשוב לדעת מה הגורם לאי-פריון. אז יש מקרים שה-IVF יהיה מוצע כטיפול ראשוני, אם יש בעיית זרע קשה, אם החצוצרות חסומות, אם יש מעט מאוד ביציות, אם אישה...
כי זה בעצם מכתיב את שיטת הטיפול?
בוודאי. Okay. ואצלנו מגיל 39, בגלל, כמו שדיברנו, הכרה של הפקטור של גיל האישה כפקטור מרכזי באיפוריות, מגיל 39 כבר אפשר ללכת ישר ל-IVF מבחינת סל הבריאות, בתור טיפול ראשוני. אבל אנחנו מגדירים גם אי-פריון בלתי מוסבר, תלוי עד כמה מתעמקים.
כמה שנים צריכה אישה לנסות להיכנס להיריון לפני גיל 39, כדי שהיא תוגדר ככזו של סובלת מאי-פריון מוסבר?
אי-פריון בכלל מוגדר כניסיון של שנה להיכנס להיריון, קיום יחסים לא מוגנים משך שנה. באישה שיש לה מחזור סדיר, וכשעל פניו אין בעיה בקיום זרע, אין משהו שמעלה חשד ראשוני, אנחנו לא ממליצים לבוא לרופא, לגניקולוג, לרופא פוריות לפני שנה. בגלל שגם זוג שיש להם 5 ילדים, והם מנסים בחודש נתון להיכנס להיריון, הסיכוי שלהם הוא בין 20-30 אחוז, תלוי בגיל. אז ככה שאנשים יכולים להיות פוריים, ושאין להם שום בעיה, ועדיין לא ייכנסו להיריון. אז ברור, פוריות הוא רק מוגדר אחרי שנה. בגיל יותר מבוגר, אנחנו ממליצים להתחיל יותר מוקדם. או אישה שכבר ילדה, אנחנו לא מחכים שנה, אנחנו מחכים חצי שנה כדי לעשות בירור. אבל את שואלת ספציפית, זה אני מדברת על בירור פוריות ראשוני, יכולה להיות בעיה של ביוץ, שהטיפול שלה הוא טיפול לגרימת ביוץ, ובכלל לא הפריה חוץ גופית. יכולה להיות בעיית זרע קלה, שהטיפול יהיה הזרעה ולא הפריה חוץ גופית. אבל גם בטיפול בלתי מוסבר, אנחנו מגדירים כך שאחרי 3 או 4 מחזורים של גרימת ביוץ, של זריקות ושל הזרעה, אם אישה לא נכנסת להיריון, אנחנו ממליצים לעבור להפריה חוץ גופית.
במה זה כרוך? זאת אומרת, מי שעוברת את זה יודעת שזה לא פשוט, לא כיף. התחלת טיפה לתאר את התהליך של שמירת ביציות, השאיבה, החומרים שהיא נוטלת, הזריקות שהיא מקבלת, תכף נגיע גם לצד הנפשי, אבל במה זה כרוך מבחינה פיזית?
אחרי כל הבדיקות הראשוניות, אנחנו מלמדים אישה להזריק בדרך כלל לעצמה.
בשיפולי הבטן?
בשיפולי הבטן, ליד הטבור, זה צריך להיות הזרקה לתוך רקמת השומן. זה באמת, הרפואה הולכת עד כמה שאפשר להקל בדבר הזה, זה בא במחתים דקיקות, כדי שזה כמה שפחות יכאב. עדיין 10 ימים בממוצע, בין 10 ל-12 יום היא צריכה להזריק כל יום. היא צריכה לבוא לבדיקות, לבדיקות אולטרסאונד ובדיקות דם, כל 4, 5 יומיים, תלוי בתגובה שלה.
כדי לראות מתי הכי נכון לשאוב, ומה גודל
נכון, מה הגודל של הזקיקים, ומה הרמה של ההורמונים, וכשאנחנו רואים שהזקיקים, שהביציות כבר נראות לנו בשלות, שהזקיקים בגודל מתאים, שהרמה של ההורמונים מתקינה, אנחנו נותנים זריקה אחרת, ובאים לשאיבת ביציות, שנעשית בהרדמה כללית, אחרת זה כואב. נכון שלא הרדמה מאוד עמוקה, ואחרי שעתיים שלוש הולכים הביתה, אבל עדיין, כמו שאמרנו קודם, יש את הסיבוכים של הדבר הזה, ויש קצת כאבים. באותו יום כואב, צריך קצת לקחת משככי כאבים. וגם קודם, יש איזושהי פגיעה ברוטינה של החיים. צריך לבוא לבדיקות דם ואולטרסאונד בשעות מסוימות. זה מטרד, זה לא, כמו שכבר אמרתי, זה לא קוסטי. זה לא ניתוח לב פתוח, אבל זה לא קוסטי. יש בזה
רגע, וזה לא נגמר. נניח שנשאבו הביציות, אז כמה ביציות נכון, נשאבו?
אז אם אנחנו מדברים על שימור פוריות והקפאת ביציות, בזה נגמר התהליך, אבל אם אנחנו מדברים על טיפול של הפריה חוץ גופית, הגבר נותן זרע באותו יום, אנחנו מגדלים את העוברים במעבדה בין יומיים 3 עד 5 או 6 ימים, אנחנו מחזירים עובר, לפעמים לעתים רחוקות יותר מעובר אחד לרחם, צריך להמשיך ולקחת תרופות, חלק מהן במתן דרך הנרתיק, דרך הווגינה, חלק דרך הפה, לפעמים בזריקות. המתח שיש בשבועיים האלה, 12 יום שבועיים, עד שיודעים אם הושג הריון או לא. אם יש לנו עודף של עוברים, אנחנו מקפיאים אותם, אנחנו משתמשים בשיטה שנקראת ויטריפיקציה של הקפאה בחנקן נוזלי, בטמפרטורה מאוד מאוד נמוכה. אפשר לשמור ביציות, זרעונים, עוברים, להרבה מאוד שנים בצורה הזאת. ואולי חשוב לדבר קצת על שיעורי הצלחה, כשאנחנו מדברים כבר...
רגע, אבל עוד קודם, שאלת החזרת העוברים. מצד אחד, על פניו, את מחזירה יותר עוברים, כאילו יש יותר סיכוי שאחד מהם יהפוך להיריון ממשי. מצד שני, אני מניחה שזה כרוך בסיכונים עבור האישה.
אז לכן כשהתחלנו, אמרתי שהמטרה היא לא הריון, אלא המטרה היא להחזיק ילד בריא בבית. ואישה שלא ילדה בכלל, כבהיריון מרובה עוברים, הריון של תאומים או שלישייה, יש סיכון של לידה מוקדמת, יותר מאשר בהיריון של עובר יחיד. ולכן צריך לשקול, מצד אחד, להגדיל את הסיכוי שיהיה הריון, מצד שני, למזער את הסיכון בהיריון מרובה עוברים בתאומים. ולכן יש לנו, אגודה הישראלית לחקר הפוריות, איילה, באישור של האיגוד הגניקולוגי, וזה כרגע גם, אני מקווה מאוד שזה יצא כהנחיה של משרד הבריאות, אנחנו יצרנו איזשהו אלגוריתם, כמה עוברים כדאי להחזיר לרחם. אז כמה? באישה צעירה, עד גיל 32, שלא ילדה אף פעם, הסיכון, בכלל אישה שלא ילדה אף פעם, הסיכון שלה ללידה מוקדמת אם יהיו לה תאומים, הוא הרבה יותר גדול. אז עד גיל 32, במחזור הראשון והשני, אנחנו ממליצים להחזיר רק עובר אחד. לעומת זה, אישה שהיא מתחילה את טיפולי הפוריות בגיל 41, היא תיקח איזשהו סיכון של הריון מרובה עוברים, אבל כאן השיקולים של עלות תועלת, או של לקיחת סיכונים.
או המחשבה של שניים במכה אחת, אם זה קורה, אם זה מתרחש.
אם הייתי יכולה להבטיח לכל אישה שרוצה תאומים, שהיא תולדת בשבוע 37 ומעלה, ושלא יהיו לה פגים, כל מי שרוצה, הפרינציפ הוא, כל מי שבא לטיפולי פוריות, הוא בא כי הוא רוצה. זה לא, שוב, זה לא סרטן, זה לא דלקת ריאות, זה לא התקפת לב, מי שבא לטיפול, הוא רוצה. אז אישה, הזוג רוצה תאומים, מי אני שאני אגיד להם תאומים זה לא טוב? אז תאומים לאישה שלא ילדה, ושיוולדו לה פגים, וזה לכל החיים אם הם יוולדו פגים עם התחלואה של הפגים, זה לא מה שאנחנו ממליצים. וכיוון שאנחנו היום יודעים להקפיא עוברים באיכות כל כך גבוהה, מכאן באה המלצה, תחזירי אחד, לא תהיה בהיריון, בחודש הבא נחזיר לך עובר מוקפא, זה שומר לך על אותם סיכויים גבוהים להיות בהיריון.
להקפיא עוברים באיכות גבוהה בהשוואה לכמה שנים אחורה, כלומר, נגיד עשור אחורה, מה הייתה איכות העוברים שהוק?
עשור אחורה.
ביכולת, באפשרות להחזיר אותם.
נכון, עשור אחורה הקפאנו בשיטה שנקראת הקפאה איטית, שיטה שהייתה פחות יעילה וגם אפשרה לנו כנראה פחות שנים לשמור את העוברים. ולכן באמת ההנחיות אז היו אחרות. אפשר היה להתחיל להחזיר שני עוברים כבר בשלב הראשון. אנשים היו מוכנים לקחת את הסיכון גם הרופאים וגם המטופלים של תאומים ואפילו פגים, תמורת לא להיות בהיריון, לעומת לא להיות בהיריון בכלל, כי הקפאת העוברים לא הייתה כל כך יעילה. היום הסיכוי להיריון מעוברים טריים, טריים במרכאות, כן, לעומת כן, עוברים מוקפאים, כמעט אותו, אותו דבר. אז לא הגיוני להחזיר שניים, אם את יכולה להחזיר היום אחד, ואם לא תהיה בהיריון, בחודש הבא נחזיר עוד אחד. הסיכוי המצטבר ללידת ילד בריא הוא אותו דבר, בלי הסיכונים של, של לידה של פגים.
מה אומרת הסטטיסטיקה? קודם כל, ראשית לגבי כמה מחזורים של טיפול, בעצם נדרשת אישה בדרך כלל בממוצע, כדי להגיע להיריון, אם זה בסוף קורה, ומה אומרת הסטטיסטיקה לגבי בכלל סיכויי ההצלחה של אישה להפוך לאימא בסופו של הליך כזה?
אז כמו שאמרנו, שוב, הנקודה המרכזית היא גיל האישה. יש לנו מסד נתונים בארץ, הוא קם ב-2014, ורק
מאוחר.
מאוד מאוחר.
כן.
מאוד מאוחר. לעומת, כן. לעומת מסדי נתונים אחרים של אונקולוגיה או של הפגיה, הוא קם ב-2014, ובעצם רק ב-2018, כל יחידות ה-IVF בארץ מדווחות למסד. זאת אומרת, נתוני אמת יש לנו רק על השנה האחרונה, ובשנתיים האחרונות, שיעורי ההצלחה, שוב אני מדברת על לקחת ילד הביתה, בנשים עד גיל 35, שליש מהמחזורים שבהם יש החזרת ביציות, בהחזרת עוברים, נגמרים בלקחת
לא
ילד הביתה. לא רע בכלל.
לא רע.
לא רע בכלל.
מה ממוצע עולמי?
פחות. פחות. ואנחנו פחות או יותר בקו דומים ליחידות הטובות באירופה. בארצות הברית מחזרים הרבה יותר עוברים, כי נשים משלמות על כל דבר, שם אין ביטוח.
פה אין מדינה, כן. פה,
שם אין
שם
מדינה,
מדינה,
כן.
פה יש
מדינה. בגיל, בין, זה עד גיל 35, בין גיל 35 ל-39 זה כבר יורד ל-23%. גיל 40-42 זה כבר יורד ל-11%. זאת אומרת, אחד מכל 9 מחזורים בגיל הזה נגמר בלקחת ילד הביתה. ובגיל מעל 43 זה יורד לפחות מ-4%. זאת אומרת, אחד מ-26 מחזורים בנשים המאוד מבוגרות מעל גיל 43 נגמר בלקחת ילד
רגע,
הביתה.
רגע, ואל מול הריון טבעי, זאת אומרת, 4% זה מעט, ובהריון טבעי, מה הסיכוי שאישה תיכנס להיריון ותלד ילד בגילאי 42 צפונה?
אנחנו יודעים שהחציון של אי-פוריות, מאוכלוסיות שלא משתמשות באמצעי מניעה, זה גיל 41. זאת אומרת, גם בירושלים או במקומות שלא משתמשים, גם באוכלוסיות שיש להם 8 ו-10 ילדים, מחצית מהנשים לא ילדו יותר מעבר לגיל 41. Mm-hmm. שוב, כמובן, אנחנו מדברים כמו בביולוגיה על עקומת גאוס, כמובן עם מקרים קיצוניים לכל הכיוונים. אנחנו דרך אגב עושים מחקר גנטי ואחר על אנשים בגיל 46-47 שיולדות באופן ספונטני, ומחפשים את האיכויות שלהם כדי לדעת אם אנחנו יכולים ללמוד מזה מה לעשות הלאה.
בסופו של דבר, כמה מחזורים המדינה מממנת?
המדינה מממנת עד
או גיל... או עד גיל...
המדינה מממנת עד גיל 45.
עד אין ספור? כמה שאת רוצה?
עד גיל 45, עד שיש לזוג או לאישה שני ילדים. זה מה שהמדינה מממנת.
המדינה לא מרמה את האישה.
אין אף מדינה אחרת בעולם שנוקטת במדיניות הזאת, ומכאן השם שישראל היא אימפריה של פוריות.
ישראל היא גם אימפריה בכל הנוגע לאלף, מבחינה דמוגרפית, כן, הילודה פה הרבה יותר גדולה.
נכון, וגם ה...
וגם הרצון, אני חושבת, והכמיה, וגם הלחץ.
נכון.
תפחי, תפחי, תפחי לאימא, למה אין לך ילדים, משהו לא בסדר איתך אם את בגיל 30 ובלי ילדים, קל וחומר אם את נשואה. אבל יש עוד דבר פה, למה אני אומרת המדינה מרמה? כי בעצם היא נותנת תקווה לאישה שזה ממש אפשרי, ולראיה, מה אנחנו נממן משהו אם הוא לא אפשרי, אבל לפי מה שאת מספרת, הסיכוי הוא סיכוי מאוד מאוד קטן.
נכון, ובאמת אחד הדברים שאנחנו עושים עכשיו, אני ממשיכה לעסוק בו, כי אני חברת המועצה הלאומית לבריאות נשים, נאונטולוגיה וגנטיקה, ומטעם המועצה אנחנו כרגע מנסים לשכנע גם את הקופות וגם את משרד הבריאות, שהמדיניות צריכה להיות קצת שונה. שעיקר ההשקעה בטיפולי פוריות צריכה להיות בגיל הביניים. כמו שאמרתי 30. קודם, בגיל 32 עד 39, 40. שם המדינה מצד אחד נותנת עד גיל 45, מצד שני הקופות מגבילות אותנו. רק 45 יום בין טיפול לטיפול, רק 4 מחזורים בשנה, או יש קופות שנותנות 6 מחזורים בשנה. אישה בגיל 35 שלא יכולה לעשות את כל הטיפולים שהיא תצטרך, שהיא יכולה לעשות באותו גיל, היא נדחפת שלא ברצונה לגיל יותר מבוגר. ושם המקום להשקיע. זה יהיה נכון גם לטובת הנשים, כדי שיהרו, כדי למקסם את הסיכויים שלהם להירות ולהיות אימהות. וגם שוב מבחינת שיקולי העלות תועלת, שלדעתנו המדינה עושה לא נכון בשיקול של להגביל את טיפולי הפוריות בגיל הזה, בגיל היותר מורכב. ובכיוון הזה אנחנו פועלים כרגע.
תמיד יהיו את אותם מקרים שבהם, למרות כל מה שאת אומרת לפציינטית, את מסבירה לה, הסיכוי מאוד מאוד קטן, זה כרוך בטיפולים לא פשוטים, וגם בכאבים, וגם לפעמים, תכף נדבר על זה, אולי תופעות לוואי, שאנחנו לא יודעים עדיין לומר לגמרי, האם הן קשורות לטיפולים שעברת, ולחומרים שאת בעצם צריכה לקחת כדי להיכנס להיריון. היא עדיין מאוד מאוד תרצה, משום שהאחוז הזה, נכון. האפשרות הזו, הקטנה, שאת בכל זאת אומרת, כן, היא קיימת, היא, אני רוצה עדיין ילד, שגנטית תהיה שלי, שביולוגית תהיה שלי, לפני שאני הולכת לטיפולי, כמו תרומת ביצית או פונדקאות.
בדיוק מה שאמרת, כל כך הרבה פעמים עמדתי מול, שגמרתי את הנאום הזה, שאני כבר יודעת אותו בעל פה, והמטופלת מסתכלת לי בעיניים ואומרת לי, אבל פרופסור, אני זאת שבאחוז האחד שיהיה להם. אני בטוחה, אני מרגישה, אני יודעת, הרב אמר לי, איך שלא תקראי לזה. ואני חושבת שהמדינה הייתה יכולה לעשות חסד עם הנשים האלה, אם היא הייתה מגבילה את המתן מימון האינסופי לנשים בגיל 44 פלוס, שיכולות לבוא לטיפול ה-15 ויותר, כי מגיע לי.
אבל אז לא היית מקבלת שוק פרוע של פרטי, שעליו דיברת קודם
בחול. פרטי זה...
אני... לא, ואז מי שיש לה, כמה שהיא רוצה. ומי שאין לה, אין לה אפילו את האחוז תקווה.
לא, אני רוצה לתקן. אז... אני לא מדברת על מימון רק, אני מדברת על עצירת הטיפולים. יש, כמו שאנחנו בחוק לא מטפלים מעל גיל 45, כרוטינה, אנחנו לא מטפלים מעל גיל 45, כי אנחנו לא מטפלים, אז ככה העצירה צריכה להיות מוקדם יותר, בלי קשר לכסף. בלי קשר רק לסל הבריאות, אלא למה אנחנו עושים אחרי זה. תמיד יהיו הסיפורים של האחת מי, האחוז הזה שיש לילד, אבל ה-99% שהשקיעו ועשו עוד טיפול ועוד טיפול ועוד טיפול, ועצרו את החיים ולא ממשו את האימהות בגיל יותר מוקדם, על זה לא מדברים, על זה לא מספרים, וזה הרוב הגדול. והאופציה של תרומת ביציות היא אופציה. ונשים בגיל הזה הן צריכות תרומת ביציות, הן לא צריכות משהו אחר. זאת אומרת, יש נשים שגם ב-IVF יהרו בגיל המבוגר. בעיקר נשים שהתחילו לנסות להרות, שהאי-פוריות שלהם התחילה בגיל 41, שעד גיל 41 הן לא ניסו ללדת. אלה שניסית, שהתחילו בגיל 41, תוך 6 מחזורים, פחות או יותר 6 או 8 מחזורים, אנחנו מגיעים לפלטו, מעבר לזה לא יהיו להם עוד. אז צריך לעשות איזושהי הגבלה של לתת טיפולי פוריות בגיל הזה, אבל להגביל את המספר שלהם, כדי שנשים יוכלו אחרי שהם, אם אישה נכשלה 8 פעמים, הסיכוי שלה בסופו של דבר בגיל הזה, שיהיה לילד, הוא אפסי.
ועדיין הוא הרבה פחות לך, מאחוז. אבל בפעם התשיעית אולי זה יצליח.
אנחנו, לכן כן. אנחנו מגדירים כטיפול חסר תוחלת, זה לא רק אנחנו, זה גם האיגודים המקבילים באמריקה ובאירופה, טיפול חסר תוחלת שיש סיכוי של פחות מאחוז לצאת עם ילד. וטיפול חסר תוחלת הוא לא מוצדק, לא מבחינה אתית, לא מבחינה רפואית, ולא מהבחינה שיש אופציה אחרת. הוא אשליה, בדיוק כמו שאת שאלת קודם. המדינה עוזרת למכור אשליות.
אז למה היא עושה את זה?
זאת שאלה קשה, אבל אין אף, ואני כמובן לא הכתובת, אבל אני יכולה לנחש, אין אף שר בריאות עד היום, כולל שרי הבריאות שלא היו חרדים.
שיש לו האומץ.
שהיה לו האומץ לקחת את זה עליו ולהוריד את העניין של גיל 45. שדרך אגב, אין לו שום בסיס. ב-98... כשיוצאו המצא היה שר הבריאות, הקימו ועדה שתיתן המלצות, והמלצות ב-98, שדרך אגב התפרסמו בדוח של נציב קבילות הציבור ב-99. לא התפרסמו כהנחיה, לא התפרסמו כהוראה, שום דבר. ושם מדובר על גיל 45. רק ב-2014 יצא חוזר מנהל רפואה, שאומר שמגיל 39 אפשר ללכת ישר ל-IVF, ושאם 3 מחזורים לא הגיעו להחזרת עוברים צריך להפסיק, ומעל 8 מחזורים צריך לדון, אבל אף אחד לא העיז לגעת בפרה הקדושה של גיל 45, שאין לו היגיון רפואי. אני מקווה שלמישהו יהיה שכל, כי זה לא כדי לחסוך, אני לא באה מהמקום של לחסוך למדינה כסף, אני באה מהמקום של האשליות.
כן, והאשליות. כמה זה קשה, את בטח ראית אין ספור נשים שבאו אלייך עם הרצון והתשוקה והתקווה, כמה זה קשה, טיפה תתארי, מתחום הנפש דווקא, האכזבה הזו, והציפייה הזו בטלפון, השבועיים האלה של ההמתנה, האם זה הפעם נקלט, ומפח הנפש, כשבדרך כלל לא, ואז מה ירים אותי מהמצב הנפשי הקשה, אז עוד מחזור, הפעם זה אולי יצליח.
אז שוב מניסיון לדבר על תרומת ביציות, זה לא החלטה שמקבלים ברגע. וגם כשאני חושבת, את תלכי לעוד מחזור או שניים או אפילו שלושה, אני מתחילה לדבר על זה. ואני אומרת, מעבר לפינה, תדעי לך שזה לא סוף הדרך, מעבר לפינה מחכה עוד משהו, וגם אם תלכי לתרומת ביציות, את זאת שתהרי את הילד. את זאת שתקי בהיריון, את זאת שתלדי. היחסים שלך עם הילד הם מאוד חשובים, זה זרע של הבן זוג שלך, זה נקודה מאוד מרכזית. אבל אנחנו מכינים אותם, ואולי זה המקום עכשיו, דווקא לקראת סיום, לספר על מה אנחנו עוד עושים בעניין הזה. ואחד התחומים במחקר שהכי חשובים זה האחד, איך אנחנו יכולים בכל זאת לשמר פוריות לגיל יותר מבוגר, את המעט ביציות שיש בשחלות, איך לעשות מהם ילדים, ואולי מחקר עוד יותר חשוב שמתנהל בעולם, זה המחקר של תאי גזע, האם אנחנו נוכל באיזשהו שלב בעתיד, גם לגברים וגם לנשים, לקחת תא מרקמה אחרת, נניח תא עור, שזה קל לקחת, ולהפוך אותו במעבדה לתא נבט, מה שנקרא, לביצית או לזרע. אני בטוחה שבאיזשהו שלב בעתיד אנחנו נגיע לשם, זה אחד החידושים והדברים החשובים שאנחנו עושים במחקר של פוריות היום. הניסיון והצורך לשמר וליצור למי שאין, יש אנשים שנולדים בלי זה, בלי ביציות או בלי תאי זרע, יכולת שלנו לעזור להם, בדיוק כמו שאת אמרת, כי לכולם חשוב ורוצים בשלב ראשון, שיהיה להם ילד ביולוגי, ילד עם הגנטיקה שלהם. והמחקר הולך לכיוון הזה כבר הרבה שנים, ומתקדם כל הזמן. בעכברים, לדוגמה, כבר הצלחנו
לעשות את זה?
לעשות את זה. Okay. אז אני מאמינה שגם בבני אדם אנחנו נגיע לנקודה הזאת, אנחנו מתקדמים בנושא הזה כל הזמן. אז לרוב המטופלים שהם בגילים האלה, אני אומרת, אני לא יודעת אם זה יהיה עוד טוב בשבילכם, אבל זה איזשהו אור בקצה המנהרה לחלק מהאנשים. בעיקר לאנשים צעירים שבאים אלינו שלהם, או אין זרע או אין ביציות, ואני אומרת, אולי עוד 10 שנים יהיה לנו.
שאלת המוסר ומה נכון ולא נכון, היא שאלה שמעסיקה אותך בתחום הזה, או שאת... לך יש מטרה, לך ולקליינטית שלך יש מטרה, ובדרך למטרה הזו, אני לא אומרת לרמוס הכל, אבל בדרך למטרה הזו לא שואלים, אוקיי, פונדקאות זה טוב, זה רע, ביצית של מישהי אחרת, זה ניצול, לא ניצול.
האתיקה יושבת על ידי ככה על הכתף.
ומציקה?
לפעמים עוזרת, היא קיימת. כי כשאת דנה דוגמה בפונדקאות, שנקודה בעיה אתית מאוד קשה, את שוקלת, הבעד והבנגד. ואין לך כאן, זה נכון לגמרי, או זה לא נכון לגמרי, כמו החיים, זה מורכב. ואז בכל מקרה לגופות, מנסה ביחד עם האנשים שיושבים מולך, לדון גם בנקודות האתיות האלה, ולחשוב מתי מוצדק להשתמש בגוף של אישה אחרת, לצורך לתת ילד למישהו, לזוג או לאישה אחרת. ונכון שיש פונדקאיות אלטרואיסטיות שמתראיינות, זאת האוכלוסייה שמופיעה בכנסת ובאמצעי התקשורת, כמה זה נפלא התהליך האלטרואיסטי של להיות בהיריון ולעשות ילד לאישה אחרת. אני לא יודעת, אני חושבת שכל אישה שאי פעם הייתה בהיריון כבר היא עשתה מעשה גדול למען העולם. זה דבר שהוא קשה ולא פשוט, אבל עדיין רוב הפונדקאיות במדינת ישראל ובכל העולם הן אוכלוסיות מוחלשות. רוב הפונדקאיות, הן עושות את זה בין השאר, כי הן צריכות כסף. זאת אומרת, ברוב המקרים, יש כאן איזשהו אלמנט, לא רוצה להשתמש במילה הקשה ניצול, אבל איזשהו אלמנט של שימוש בגוף של אישה אחרת, תמורת כסף, לטובת מטרה של מישהו אחר.
זה באשר לפונדקאות, אבל אני חושבת על עוד שאלות בתחום הזה שאין דרבות. למשל, מה קורה? דיברנו על אפשרות שאישה שחולה בסרטן שומרת את הביציות, ולפעמים אין happy end. בתחום הזה, באישה...
איננה.
איננה. ונשאר בן זוגו הבעל עם ביציות מופרות, אולי הוא בריא, אולי רק ביציות, ואז גם השאלה. והוא רוצה או לא רוצה להשתמש, או המשפחה שלה רוצה או לא רוצה, ושאלת ההמשך והשימוש ברחם אחר. כלומר, יש כאן המון שאלות, וגם, ובסוף השאלה של מה זה בסוף? אלה עוברים כבר? אלה רק ביצית וזרע שהתחברו, ועדיין אנחנו לא רואים אותם כמשהו שיהפוך לילד?
אנחנו מאוד צריכים עזרה, והרבה פעמים אנחנו צריכים עזרה של בית המשפט בדברים האלה, בגלל שכמו שדיברנו, העניין של האתיקה והרפואה, יש כאן המון בעד ונגד. היום זה עומד כמה שנקרא צוואה ביולוגית, אם אישה יודעת, או אם כל אחד מאיתנו יכול לכתוב צוואה, שהוא מעוניין, שיעשו
לו... טוב, זה הדבר הקל אבל לעשות.
בסדר, דווקא במקרה ה... במקרים שאישה לא השאירה בוודאות מה היא רוצה שיעשו בביציות שלה, או מה היא רוצה שיעשו בעוברים שלה במידה ויש לה בן זוג, בית המשפט צריך להחליט. אבל אם אישה כתבה שהיא מעוניינת שככה וככה, בית המשפט ברוב המקרים ייתה להסכים איתה. אנחנו פעמיים עמדנו מול שאלה כזאת.
מקרים כאלה? שני מקרים?
מקרים כאלה.
של מה, של אישה
ש... מטופלת שלנו, שהיו אצלנו עוברים מוקפאים, והיא הייתה בטיפול נוסף, היא נהרגה בתאונת דרכים בדרך ליחידה.
וואו.
הבעל מאוד רצה ילד מהעוברים המוקפאים האלה, וללכת לפונדקאית.
כי ממילא היא הייתה בהליך הזה, אז מן הסתם היא גם רצתה.
אבל היא רצתה, אבל היא רצתה שיוולדו ילדים יתומים כשהיא לא נמצאת שם? אני לא יודע.
שאלה.
לכן הנקודה של צוואה ביולוגית זה שבן אדם יגיד, אני רוצה שיהיו לי ילדים גם כשאני לא יהיה שם. זה לא מובן מאליו שאם אנחנו רוצים ילדים, אנחנו רוצים שיהיו לנו ילדים כשלא נהיה.
או שמישהו אחר יגדל אותם.
שמישהו אחר יגדל
יחד
אותם.
יחד עם הבעל.
בדיוק.
כן.
ושם באמת אנחנו קיבלנו, פנינו לה, הבעל רצה לקחת את הביציות לפונדקאית, ואנחנו לא כל כך ידענו מה מותר לנו, מה אסור לנו לעשות, וגם מה אנחנו רוצים לעשות, מה אנחנו חושבים שנכון לעשות. אנחנו חשבנו שהוא עוד בשלב מאוד מוקדם מבחינת האבל, וצריך לעבור זמן לראות, איש צעיר, אולי הוא ילך למקום אחר. בסופו של דבר, היועצת המשפטית של משרד הבריאות אמרה שזה, הוא יכול לקחת את העוברים בהסכמה של משפחת אשתו, הם קיבלו את העוברים, הם לקחו אותם באמת למדינה אחרת, ופונדקאית שם אותה וילדה להם ילד. הם עדיין היו בקשר איתנו ושלחו לנו תמונות ושמחנו
ש... כלומר, יש בן ויש נכד.
יש בן לאישה שנפטרה. כאן זה לא קשור לנכד.
לא, את אומרת, המשפחה שלה...
האחיות שלה, ההורים שלה והאחיות שלה. הם כולם המשפחה ביחד. זאת אומרת, אותו דור לא הלכנו כאן וגם לא מדובר בלגדל. מדובר בגבר שיוולד לו יתום. האמא איננה מלכתחילה. זה טוב, זה לא טוב, זה מוצדק, זה לא מוצדק. דיברנו על אתיקה, זה מאוד מורכב, זה לא מובן מאליו.
זאת אומרת, מזל שבית משפט צריך להכריע, ויש צוות ביולוגי ולא אני.
זה מאוד עוזר לי. מאוד עוזר לי. כי זה החלטות מאוד כבדות. יש כאן טובת הילד, יש כאן הזכות להורות, מה רצתה האישה שהיא כבר איננה, איזה צוואה היא השאירה. הנטייה היא גם שלנו וגם של בתי המשפט לקיים צוואות. זה ה... אבל טובת הילד, אנחנו... קשה לנו לפעמים.
לפעמים סותרת את...
קשה לנו
את
לפעמים.
את הצוואה ואת החלטת בית המשפט. זה תחום מתפתח מאוד, תחום הפוריות, או שתוכלי לומר שבעוד שנתיים, שלוש, זה יראה אחרת לגמרי. אני מדבר איתך על שיטות הקפאה אחרות של ביציות, אולי דרשו פחות מחזורים, או בגילאים יותר מאוחרים, אישה תוכל להיכנס להיריון ולהשלים אותו.
זאת נקודה מאוד מרכזית, ובאמת שוב, לא רק אני, שאני רופאה חוקרת, אלא גם הרבה מאוד אחרים, עסוקים בדברים האלה. קודם כל, כי לא הגענו אל המנוחה ולנחלה. זה מאוד נחמד, 33% סיכוי ללדת ילד מכל מחזור טיפול, אבל אני רוצה 60. אז אני חייבת לעבוד קשה, ואני חייבת להתקדם. וזה מה שאנחנו עושים כל הזמן. למעשה, שיעורי ההצלחה הם בהדרגה הולכים ועולים בקצת, ומדי פעם הם עולים בקפיצה. אז הדברים המרכזיים שהם באמת במחקר היום אחד, הנושא של באמת ייצור תאי זרע וביציות מתאי גזע לאנשים שאין להם זרעונים או ביציות בכלל. נקודה נוספת זה שימור פוריות. כשהיום יש קבוצה באנגליה שבאופן מסחרי מציעה לנשים לשמר פוריות לא על ידי הקפאה של ביציות, על ידי הקפאה של רקמת שחלה. בגיל 30 תבואי, תעשי ניתוח. נוציא לך רקמת שחלה קצת, נשאיר את זה בפריזר, בעוד 20 שנה, תרצי לי, כשתהיי בגיל 50 ותרצי להיות אימא, אנחנו נוכל להשתמש בשחלות שלך המוקפאות, אני חושבת שאנחנו מאוד לא שם.
כן, זה נשמע, למה לא, אם כבר, תעשי גם וגם.
בוודאי,
את רוצה
בוודאי,
לצאת גם את הפריביציה וגם
רקמת שחלה. איפה מתקדם המחקר? כן. מתקדם המחקר. כמובן מאוד מתקדם בנושא של חולות סרטן, כל הזמן במחקר מה השיטה הטובה ביותר לשמר פוריות, מה השיטה הטובה ביותר להקפיא רקמת שחלה, מה השיטה הטובה ביותר להחזיר את רקמת השחלה, איך לטפל בה וכו', וכנ"ל בזרע. משימה עוד יותר קשה זה בילדים או ילדות שצריכים לעבור טיפולים כימותרפיים או הקרנות בגלל מחלות שונות, ושם את לא יכולה להגיד, בוא תיתן זרע ואנחנו נקפיא אותו.
אז מה זקיקים?
אנחנו צריכים להקפיא רקמת אשך או רקמת שחלה, ובשלב יותר מאוחר, מהשחלה הלא בשלה הזאת להצליח לגדל ביציות במעבדה, להבשיל אותם במעבדה כדי שנוכל להשתמש בהם, כנ"ל בזרעונים. השח שהוא עוד לא עבר התבגרות, אין שם זרעונים. שוב, זה מטרות מאוד חשובות, המחקר עובד על זה. נקודות נוספות זה, לפעמים הרחם הוא הבעיה, פחות שכיח, אבל קיים ובעיה מאוד קשה. אישה שיש לה בעיה של רירית רחם שניזוקה בגלל גרידות או בגלל הפלות או בגלל דלקות חוזרות או מסיבות אחרות, רירית דקה מדי או רירית שהסיכוי שלה לקבל עובר ושלא ייגמר בהפלה הוא קטן. שוב, זה נקודה שהיא מאוד במחקר בהרבה מקומות בעולם. יש עכשיו אנשים שמדברים על השתלה של תאי גזע אל הרחם, כדי שרירית הרחם תיווצר מחדש. זה שוב נושא שהוא במחקר, ועדיין לא הגענו לאופטימיזציה בנושא הזה. גם הנושא של הקפאת ביציות, אנחנו עדיין לא יודעים מה יותר נכון באמת, להקפיא רקמת שחלה, להקפיא ביציות, לגדל, להפשיל את הביציות במעבדה, שוב, מה השיטה הטובה ביותר כדי להגיע לביציות בשלות, אנחנו עדיין לא שם. נושא נוסף שבמחקר ולא הספקנו לדבר עליו, אני מתעסקת הרבה ביחידה שלנו באבחון גנטי טרום השרשה. אנשים שיש להם, אני אדבר על הצורה הכי פשוטה, אנשים שיודעים שהם נשאים של טייזקס לדוגמה, או איק שביר, או מחלות גנטיות אחרות, ולא מעוניינים לעשות הפסקת הריון במידה והם יהיו בהריון, הם באים אלינו להפריה חוץ גופית, אנחנו...
אפשר לבחור בפינצטה?
אפשר, אנחנו מגדלים את העוברים, מוצאים תא אחד מכל עובר, שולחים לגנטיקה, ולמחרת מקבלים תשובה, זה בריא, זה נסע, זה חולה, מחזירים את העוברים האלה לרחם. זה גם תחום שיש בו מחקר ענף ביותר, ושוב, גם אנחנו שותפים למחקר הזה, איך להגיע לשיטות הכי טובות, שיאפשרו לנו לבחור את העובר הבריא, בקבוצה הזאת, ואת העובר בא לסיכויים הטובים ביותר לתת הריון בקבוצת האוכלוסייה הכללית שבאה אלינו על ה-IVF. כמו שאמרנו בהתחלה, אם נחזור להתחלה, אנחנו רוצים לייצר 10 עוברים נניח בהפריה חוץ גופית, ולבחור את העובר הטוב ביותר להחזיר אותו לרחם, את השאר להקפיא או לא. איך אני יודע איזה עובר הכי טוב? אז אנחנו יכולים לעשות אבחונים, מה שנקרא פולשניים, אולי לקחת תא או שניים מהעובר ולבדוק אותם, אבל המחקר מתקדם, ומה שאנחנו רוצים להגיע אליו, זה שאנחנו נוכל להגיע בצורה לא פולשנית. אני אוכל לבדוק רק את מדיום הגידול שבו גדלו העוברים, ומבדיקות של מדיום הגידול ששם העובר גדל, לבדוק DNA של העובר, לבדוק חומרים שהעובר מפריש למדיום הזה, לבדוק כל מיני דברים אחרים שאנחנו חוקרים אותם, וזה יאפשר לי להגיד מה העובר הטוב ביותר, בא לסיכוי הגדול ביותר לתת ילד בריא. אלה נקודות, המון נקודות שאנחנו חוקרים בהמון.
כן, אין ספק תחום מרתק. תתפלי, אבל חלפה לשעה.
כן, היה מרתק.
מאוד מעניין, וזה תחום נורא מעניין, וגם צריך לומר, אם פעם חשבו שילד מטיפולי הפריה, זה לא כמו ילד שיוצא בהיריון טבעי ורגיל, פה אפשר להרגיע לגמרי, זה יהיה...
למיטב ידיעתנו.
אותו ילד, מזה כבר התקדמנו. אני מאוד מודה לך, פרופסור טליה אלדר גבע, ורוצה להודות גם לעורכת, אלה יגן, על הטכנאי ראובן מן, ולומר תודה גם לכם שהאזנתם, ושבת שלום.
שבת שלום.